אני לא נכנס עכשיו לנושא של מידות הנפש מהיסודות, כמובן כל יהודי מומלץ שילמד מסילת ישרים, אלא אני רוצה לדבר איתכם על מידה מסוימת, כפי שאמרתי, לעשות לכם היכרות איתה. וזו מידת הצניעות. מהי בכלל מידת הצניעות? הבעיה הראשונה בהכרת מידת הצניעות היא בעיה הגדרתית. אחר כך נגיע לבעיה בתוכן. אבל יש בעיה הגדרתית. משתמשים בשפה התורנית במילה צניעות לשני דברים שנראים שני דברים שונים לחלוטין. מידת הצניעות מוכרת מאוד דווקא בנושא ההלכתי. בנושא ההלכתי יש הלכות צניעות, מה בן אדם צריך להתנהג בענייני הלבוש, וזה בולט מאוד לגבי נשים. כל הזמן אלה שעוסקים בחינוך של בנות צריכים לעסוק בשאלה מה אורך השבול, מה קוצר השבול, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, מה מותר ללבוש, מה לא ללבוש, וכל זה נקרא הלכות צניעות. ובצורה יותר רחבה, יש הלכות צניעות לגבי נשים, לגבי גברים, ולגבי נושאים שונים, שכולם פחות או יותר מוכרים בחברה הדתית, וכולם נשמעים שונה לחלוטין, מהמושג של צניעות במידות. מהי צניעות במידות? אנחנו אומרים על אדם שהוא אדם צנוע, הכוונה היא שהוא לא בולט. מה הקשר בין זה לבין הנושא של הלבוש? יש פה בן אדם נחמד, צנוע, לא מחפש כותרות, מה בכלל הקשר בין שני הדברים? האם יש קשר? אולי אין קשר. קורה לפעמים בעברית שמשתמשים באותה מילה לשני נושאים שונים לחלוטין. קורה? אז בואו נתחיל להבין מהי המידה הזאת שקוראים לה צניעות. ואז נתחיל להבין יותר מה הבעיה שלנו עם המידה הזאת. פעם לפני הרבה שנים, חבר שלי סיפר לי סיפור. הוא שירת אז במילואים בתפקיד של טיפול במחשבים לצורך, לא זוכר בדיוק איזה סוג של משהו, אבל כלים בתותחנים שצריכים מחשבים משוכללים. הדבר מאוד חשוב, אנחנו יודעים שבזמן האחרון הייתה תקלה במחשב, צערנו אפילו נהרג חייל בגלל זה. אז יום אחד קוראים להם למילואים, לכל החבר, והקצין אומר להם, תראו, אנחנו חייבים לדאוג שהעניינים יתנהלו בסדר, אני עושה לכם בוחן פתע. הכנתי את הבוחן, כולם נכנסים לחדר, עונים לשאלות, זה עסק רציני, סכנת נפשות אם העסק לא יהיה בסדר כפי שאנחנו יודעים. טוב, אין מה לעשות, כולם מתיישבים, מתחילים לענות לשאלות. מסיימים את הבוחן, הקצין לוקח כמה דקות, עובר על המבחנים, מכנס חזרה את החיילים ומתחיל לקרוע אותם. חבר'ה, אני מתבייש. לתוצאות גרועות כאלה לא ציפיתי. כל מי ששירת בצבא יודע מה קצין יכול לעשות, ולפעמים זה מוצדק מאוד וצריך לעשות את זה. רק שפה היה דבר מעניין. באמת התביישו, ונכון, והכל. אבל מספר לי החבר, יש ביחידה שלהם, בתוך הקבוצה הקטנה הזאת של חבר, יש בחור אחד שהוא מאוד לא שגרתי. מה זה נקרא לא שגרתי? ואני לא יודע מה הוא עושה ביחידה הזאת, ולא באיזושהי יחידה קרבית, אבל הוא בחור עם כושר גופני מעולה. נראה ספורטאי, לא רק שהוא נראה ספורטאי, הוא נראה טוב. בחור יפהפה. מקסים. לא רק זה, אלא שהוא גם חכם מאוד מאוד. ולא רק זה, אלא שהוא בא ממשפחה כזאת, שליום הולדת ההורים שלו קנו לו ג'יפ. זה סטנדרט, זה לא מה שיוצא מן הכלל. יש לו את הכל, לא חסר לו כלום. וכשהקצין מתחיל לנזוף בכל החבר'ה על המבחן, הבחור שיקהו מתחיל להצביע ככה בצורה מטורפת. יש לו מה להגיד. אז הקצין הסתכל עליו ואומר, כן, כן, אני יודע, כולם נכשלו במבחן חוץ ממנו. חוץ, אני יודע מה, נקרא לו יוסי. כולם נכשלו, יוסי הצליח. אבל בכל זאת, תשמע, צריכים להגיד, ויוסי ממשיך להצביע. אז הקצין אומר, יוסי, מה אתה רוצה? אומר יוסי, לפני כולם, שכחת להגיד שגם גמדתי את הבוחן בחצי הזמן. וכמובן, החבר ככה מסתכלים על יוסי. מה הוא רוצה? יוצאים החוצה. תגיד, זה היה כל כך חשוב להגיד? הוא אומר, ודאי, זה היה לי חשוב מאוד. אנשים צריכים להכיר את היכולת שלי. מה, הייתי לא בסדר? הם ניסו להסביר לו, והוא לא הבין. מה לא בסדר בזה, שהוא בתוך יחידה כזאת של חבר, שלא מצליחים בבוחן, ולא מצליחים לעשות את מה שצריך לעשות, הוא אומר לכולם ורוצה שיפרסמו, שהוא כן יכול לעשות את זה. יש לו את היכולת, יש לו את ההבנה, יש לו את החוכמה. משהו פה לא בסדר? מה לא בסדר?
שהוא לא מסתכל על שאר החבר'ה ומנסה להשוות, אלא שהוא קופץ גבוה ורוצה להיות מעל כולם, במקום להיות בדרכתם. דיבור בגובה העיניים בעברית.
אז אתה אומר שהוא רוצה, הוא לא בסדר כי הוא רוצה להיות מעל לאחרים. הוא טוען שלא. הוא טוען שהוא רוצה לעזור לאחרים. רגע, מה אתה אומר?
זה לא שהוא לא בסדר ממה שהוא עושה. זה לא בסדר שהוא לא שם לב לזה. הוא לא מבין אפילו מה הוא עשה.
כן, אבל אני שואל, מה הוא עשה לא טוב?
ההתנסות שלו...
אתה אומר התנסות.
כן, אבל הוא מבין אפילו שזה התנסות.
נכון, הוא לא מבין. מה הבעיה פה בעניין הזה? רבותיי, צריך להבין, יש פה בעיה יסודית, שאני רוצה לקצר קצת, אני מסופק אם מישהו ישים לי את האצבע על הדבר שאני רוצה לשים עליו את האצבע, כי כל הדברים יכולים להיות נכונים. כלומר, האדם הזה יכול להיות שהוא נתן הרגשה לא טובה לחביבים, הוא מתנסה מעליהם, הוא יפריע לשיתוף פעולה ביניהם, אבל לא זה מה שאני רוצה להגיד. הוא חושב שכדי להיות טוב הוא צריך שאחרים ידעו שהוא טוב. אתם שותקים. כן.
באמת השאלה מה הכוונה שלו.
נכון.
מה הכוונה שלו היא לשרת את הכלל.
כן, אז הוא טוען שהכוונה שלו, כן, אתה צודק, הוא טוען שהכוונה שלו היא לשרת את כולם ולעזור לכולם. אבל צריך לקחת בחשבון דבר פשוט. הרי אפשר לעזור לאחרים בכל מיני צורות.
לא, לשרת את
הכלל
זה לא רק לעזור לאחרים, וגם אם עכשיו פורצת מלחמה וקחים מישהו עם היכולות שלו, שידעו שיש מישהו ביחידה.
כן, הקצין יודע, והקצין בחן את בדק את המבחנים. הקצין יודע כמה זמן לקח לו לסיים. הוא רוצה שכל החברים ידעו מזה. למה הוא רוצה שכל החברים שלו ידעו מזה? רבותיי, אנחנו חיים בתוך חברה. אני מניח שאין פה מישהו שלא מכיר את הסיסמה, אם לא פרסמת, אתה לא קיים. יש פה שני ניגודים מוחלטים. אבל פי שיש ביניהם נקודות השקה לפעמים. אבל מבחינת הגישה, יש פה שני ניגודים מוחלטים. בין עיקרון שאומר, הטוב מונח בעצם המעשה ובעצם המציאות, ואם תהיה על אי בודד ולעולם לא ידעו מה עשית, זה עדיין מעשה טוב וערכי ובעל ערך לא פחות מאשר אם ידעו את זה. וזה הכיוון של התורה ושל המוסר, וגם מבחינה אנושית יש אנשים שמבינים את הכיוון הזה, לבין כיוון שאומר אם לא פרסמת אתה לא קיים. אם לא החצנת את הדברים, אם לא עשית רושם על אחרים, אם לא קיבלת את ההכרה מבחוץ, המעשה הזה לא שווה. שני ניגודים כמעט מוחלטים. בלי לזלזל בערך הפרסום, אבל אלה שני ניגודים. רצית לשאול?
שנראה לי
שלפי מה שאתה אומר, היה יותר צנוע או נעים מצד מקבלי פרס נובל, לוותר על פרס.
להגיד, תודה,
אני
לא רוצה להיות
מפורסם, אל תשים
אותי ברשימה הזאת.
יפה, כן.
יפה. כן. האם יותר צנוע למקבלי פרס נובל לוותר על הפרס? יש אנשים שעושים את זה, בהחלט.
יש?
לאו דווקא, לא שמע, אני לא זוכר אם שמעתי לגבי פרס נובל, אבל לגבי פרסים אחרים שגם כן מביאים איתם סכומי כסף גדולים וכל מיני דברים, יש אנשים שאומרים, אני לא רוצה פרס. אני רוצה לעשות את העבודה מצד עצמה, מצד הדברים כפי שהם. בסדר, אז מה אם יפרסמו אותי? כן.
אין בן אדם שלא רוצה לקבל הערכה על משהו טוב שהוא עושה. אתה עושה הרבה דברים טובים, אבל...
אני חולק על המשפט שלך. המשפט שאין בן אדם שלא רוצה לקבל הערכה על מה שהוא עושה, אם אתה תיקח ספרי ביוגרפיות, תולדות של גדולי ישראל, אתה תראה שהמשפט הזה הוא לחלוטין לא נכון. וכפי שאמרתי קודם, גם בני אדם טובים בכל אומות העולם, יש אנשים טובים מאוד שיבואו ויגידו, אני עשיתי את הדבר הזה כי זה דבר טוב, אני לא רוצה פרסום, אני לא רוצה בכלל שידעו שאני עשיתי את זה. רק לדוגמה, היה אחד מגדולי ישראל, רבו של הרב חלף, הרב חלף היה מגדולי תלמידיו של הרב קוק זצ"ל. היה לו לפני שהוא הגיע את הרב קוק, היה רב שהוא למד אצלו קודם, רב בירושלים, שהיה גדול מאוד בחוכמה, וגם צדיק גדול. והוא היה עושה כל מיני דברים שאפילו צדיקים אחרים לא היו עושים אותם, אבל בתנאי שאף אחד לא יראה אותו. זה היה עד כדי כך, הוא היה הולך למקווה, הוא היה נזהר שלא יהיה אף אחד ברחוב. אם מישהו היה פוגש אותו, הוא היה חוזר הביתה. כי לא חייבים ללכת למקווה. הוא רצה פעם, הרגיש צורך לכתוב ספר מוסר. מה הוא עשה? קודם כל, הוא לא אמר אני כותב ספר מוסר. אומר, אני מוציא לאור תיקון חצות עם ליקוטים. הליקוטים היו הספר מוסר. אחר כך, אחרי שהוא סיים לכתוב את הספר, הוא הלך לתלמיד חכם אחר, הוא היה אשכנזי. והיה הבדל באותם דורות בין כתב היד של האשכנזים לבין כתב היד של הספרדים. הוא שילם לרב ספרדי בסודיות שיעתיק את הכתב יד לפני שיינו אותו לדפוס. אז לא היו מחשבים, לא היו דברים אחרים, כדי שאף אחד לא יחשוב אפילו שזה בא ממנו. זה לא רק לא נורא אם לא יכירו בו, אלא דווקא בשום פנים ואופן לא ידעו מה שאני עשיתי. אני רוצה את הדבר מצד עצמו, זה דבר טוב, שלא ידעו שעשיתי אותו.
מה הקטע ברב בלי תלמידים?
אז איך אתה יודע על זה?
כי המשפחה שלו ידעה, והמשפחה שלו אחרי פטירתו פרסמו. אתה שואל איך אנחנו יודעים. הוא, ודאי שאם אנחנו נכבד אותו, אנחנו נפרסם אותו, אנחנו נלמד מזה. לא שלא היו לו תלמידים, הוא ישב ולמד עם תלמידים. אבל תבין שהשאלה שלך מראה פה על ההבדל בגישה. כי לא אמרנו אין תלמידים. עוד מעט אני אספר לכם עוד סיפור שעוד יותר יחדד את העניין. לא אמרנו שאין, רגע, לא אמרנו שאין תלמידים. אמרנו שהאדם לא מחפש, לא בוחן את עצמו לפי הערכה של אחרים. זה דבר מדהים. הייתה פה אתמול הזכרה. לרב גדול שלימד הרבה שנים במכון מאיר, רב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה. הוא ישב פה ולמד עם תלמידים כשהוא היה קם בפני רבנים שהיו צעירים ממנו בהרבה שנים. הוא היה לא פחות גדול מהם. ואני לא כלום. נכנס רב, אני קם. רב, זה יכול להיות תלמיד שלו. אבל הוא למד שעות על גבי שעות עם תלמידים. הוא אומר, אני לא יודע שום דבר, בואו נלמד את זה ביחד. לא חייבים את ההערכה החיצונית כדי לאפשר לך לתת. לפעמים כן. אז לפעמים בא בן אדם ואומר, תשמע, אין לי ברירה. אני חייב להתפרסם. אוי, כואב לי. הרב קוק זכר צדיק לברכה, כשהוא חזר מנסיעה לאמריקה, אמר, למדתי עכשיו שיש סוג של ייסורים, ייסורים של כבוד. בכל מקום קיבלתי כבוד, זה בשבילו היה ייסורים, היה לו מאוד לא נעים עם זה. אבל אין ברירה, הוא בא לעשות דברים חשובים, אז הוא קיבל את הכבוד. והגישה שאומרת, אין אפשרות לפעול אם לא ידעו, היא הגישה שקיימת היום בתרבות מסביבנו, והיא גישה בעייתית מאוד. כי האדם נהיה תלוי בהכרה של האחרים. איך אני יודע שאני טוב? כי האחרים אומרים עליי. איך אני יודע שאני מוצלח? כי אני מקבל תוצאות מבחוץ. איך אני יודע בכלל שעשיתי דבר טוב? כי האחרים אמרו שזה טוב. במצב כזה, צריך אולי ללמוד, לא הפעם, אבל את דברי הרב קוק זצ"ל הזה, אדם חסר חוט שדרה. אין לו את מציאות החיים שלו בעצמו. אני יודע שזה טוב וזה מה שאני עושה. לא, אחרים לא צריכים לדעת, אחרים לא צריכים להכיר. כמובן, אני רוצה לעזור לאחרים. אני לא רוצה לפגוע באחרים. אבל אני לא תלוי בהערכה של האחרים. התלות הזאת יוצרת לבן אדם מצב שהוא חושב שהוא חזק מאוד, הוא באמת חלש מאוד. אדם כזה הוא תלותי יותר מכל בן אדם מסכן שצריך אחרים בשביל כסף, אפילו בשביל אוכל, בשביל כל דבר אחר. הוא חי רק מהמבטים שמסתכלים עליו. וברגע שהמבטים הם לא טובים, הוא נכנס לדיכאון. זאת המציאות היום. והמציאות הזאת הולכת ומתגברת ומתחזקת. יש לנו היום בתרבות מושג של ידוען, סלבריטי. איך בן אדם נהיה סלבריטי? כותבים עליו בעיתונים, בתקשורת, זה כבר לא עיתונים, כן? מדברים עליו בתקשורת. איך הוא נשאר להיות סלבריטי? על ידי שממשיכים לכתוב עליו ולדבר עליו. ואם לא, הוא מפסיק להיות. זאת אומרת, הוא כל הזמן יפעל כדי שימשיכו לדבר ולכתוב עליו.
אני
כבר
מחוץ לבית
קברות. יפה. מסכן, הוא לא חי.
לצערנו.
הוא לא חי. הוא לא חי חיים עצמיים משלו. כל מה שהוא עושה, זה ריקוד למצוא חן בעיני אחרים. זה כל החיים. לצערנו. זה לא רק בעולם התקשורת. זה נכנס לעולם שאמור להיות לעולם אמיתי. היה, אני לא רוצה להיכנס לשמות ולפוליטיקה, אבל היה לנו ראש ממשלה שסגן ראש הלשכה שלו התפטר. בדיוק, והייתי אז בעיתון, ראיינו אותו. הוא אומר, אני מעריץ את ראש הממשלה, אבל אנחנו כל הזמן לא פעלנו, רק הגבנו לכותרות של התקשורת. לא עכשיו, לפני כמה קדנציות. כל הזמן רק הגבנו לתקשורת. לא עושים שום דבר. רק מגיבים. רק מחפשים. כן? מה שנקרא הספינים והכל. איך ליצור תגובות. איך להסתדר עם התגובות. זאת אומרת שאפילו שטחים שאמורים להיות שטחי ביצוע, עבודה ממשית, לתקן, לעשות, לבנות, בן אדם שוקל את הכל, רק מה חושבים מבחוץ. ולכן יש לנו בעיה עצומה בתוכן של המילה, של המידה, שנקראת בתורה צניעות. אביא לכם דוגמה לנושא של צניעות, שנבין אותה יותר לעומק. זה עוד שמעתי מרבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. היה רב גדול מאוד לפני השואה. היה גם רבי, אדמו"ר חסידי. קראו לו האדמו"ר מאוסטרובצה. הוא היה בזמנו נחשב לאחד מגדולי הרבנים בפולין. אבל היה משהו שונה אצלו. מה שונה? ברוב החסידויות באותו דור, כל אדמו"ר חסידי היה המשך של שושלת. היו לפחות שלושה דורות לפניו שהיו גם כן כבר אדמו"רים, והוא המשיך את הדרך, המשיך את הבית, את החסידות. האדמו"ר מאוסטרובצה היה בן של יהודי פשוט. אבא שלו הייתה לו מאפייה. לא רב גלו, נחשב לתלמיד חכם והכל. והבן היה גאון אדיר, אדם כישוני באופן יוצא מן הכלל, ונוצרה חסידות חדשה. יום אחד ישבו כמה וכמה רבנים, אדמו"רים, ביחד. היה איזה מפגש מאיזושהי סיבה, וכשהיה להם זמן פנוי, מה עושים רבנים? רוצים ללמוד תורה, טוב. אז לא יושבים ופותחים את הספרים דווקא, כמה דקות הפסקה, אז כל אחד אומר איזה משהו. אז ישבו שם אדמו"רים, אחד אמר, מה הוא יגיד משהו מעצמו? האבא שלי אמר כך וכך. יפה. שני, הסבא הרבא שלי אמר כך וכך. ואז אחד הרבנים שם שם לב שהאדמו"ר הזה, האדמו"ר מאוסטרובצה, שותק, אחרי כמה סיבובים שכולם אומרים דברי תורה, הוא לא אומר כלום. אז הוא אומר, אוי ובוי, אולי הוא מתבייש? הרי כולנו אומרים בשם אבותינו, הסבים, הסבים של הסבים, והוא לא יכול להגיד, אנחנו מביישים אותו. אז הוא אמר, בבקשה, אדמו"ר מאוסטרובצה מכובד להגיד דבר תורה. אז אדמו"ר מאוסטרובצה שמע, חייך, וענה כך, האבא שלי היה אומר, כשהתנור סגור, הפת נאפת היטב. ושתק. מה זה אומר? קודם כל הוא אמר, שמע, תודה רבה, אני מבין בדיוק מה מדהיג אותך, אני לא נעלבתי. אם אני רוצה, אני יכול להגיד משהו יפהפה בשם אבא שלי. אני לא מתבייש. שנית, אתה לא מבין למה אני שותק. הוא, הייתה לו ישיבה גדולה עם מאות תלמידים. כשהוא היה צריך לדבר, הוא דיבר. הוא דיבר, והוא לימד, והוא אמר, והוא חינך. אבל עכשיו יושבים כמה רבנים ביחד. מה, אני חייב לדבר? אז מה? למה אתה שותק? מה אתה מרוויח מזה שאתה שותק? המשל הזה הוא משל נפלא. משהו מדהים. תדליק את התנוע בבית. איזה תנוע? אנחנו מדברים על תנוע פייה. אפילו בבית, במטבח. שים בפנים בצק, תשאיר את הדלת פתוחה. ביום קר, בחורף, זה נפלא. כל המטבח מתחמם. עובדה פיזיקלית פעובה. המים, סליחה, האוויר החם יוצא, והאוויר קר נכנס במקומו, גם מתחמם, גם יוצא. תנוע רב שימושי, גם עופה, גם מחמם את המטבח, הכל נפלא. אחרי כמה זמן אתה תוציא את הבצק, אתה תגלה משהו פחות נפלא. תגלה שהבצק, או שלמטה הוא מוכן, אפוי, ולמעלה הוא עדיין בצק, בכלל לא אפוי, או שלמעלה הוא אפוי, למטה הוא שרוף. מה קרה?
באמצע
הוא
לא מוכן.
תודה. מה קרה? מה עשינו? מה חטאנו? רצינו לחמם גם את החדר. מתברר שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו תנוע, שלוקחים אותו בתור הדבר מובן מאליו, הוא פטנט נפלא. תנוע עושים אותו מחומרים מסוימים, לא סתם עושים תנוע. בתנוע יש אש, נניח, כן, יש היום גופי חימום למעלה, נניח שכמו המצב השגרתי, יש גוף חימום או אש למטה. אבל אם תנסה להפות בצק על אש, כמו שאמרתי, זה לא יעבוד. הוא יסרב למטה או שהוא לא יהיה מוכן. כשאתה סוגר את התנוע, גוף החימום או האש מחממים את כל האוויר של התנוע. אחרי שהם מחממים את האוויר, הדפנות מתחילים להתחמם. יש לך דפנות שלא רק מתחממות, הן לוהטות, הן בעצמן עופות את הבצק. כמובן שהגוף חימום למטה הוא הכי חזק, אז תמיד למטה יש משהו קצת יותר אפוי, אבל הכל אפוי מכל הכיוונים. בתנאי שסגרת את הדלת. לא ניסית להרוויח כלפי חוץ. מה זה אומר לנו? כשבא יהודי ואומר, אני לא מתבטא כלפי חוץ. כלפי חוץ לא עשיתי כלום. ישבתי, למדתי לעצמי, זה נפלא, טוב לי, וזה בנה אותי, אבל כלפי חוץ אף אחד לא מרגיש את זה. יותר טוב. עכשיו אתה בתקופה שהדלת שלך סגורה. אתה חושב שהדבר הזה שנמצא אצלך הוא סטטי. הוא קיים, הוא לא מתקדם, הוא לא זז, לא נכון. מה שקיבלת בחלק אחד מהנפש מחמם את כל החלקים. זו עובדה מדהימה. הקדוש ברוך הוא יצר את נפש האדם, כמו שבני אדם יצריכו ליצור את תנורים. הקדוש ברוך הוא יצר את נפש האדם בצורה כזאת שדבר שנמצא בפנים פועל, מייצר חום, מקדם את האדם. אתה נדמה לך שהכל דורך במקום. אתה לא מבין מה עובר אצלך בפנים. הדבר הזה יש לו השלכות אדירות. הייתי מלמד חבר'ה בגיל תיכון. תמיד היו באים אליי ושואלים אותי שאלות בתחום שנקרא בינו לבינה. הרי מגיל צעיר, אדם יש לו דחף להתחתן. אבל התורה אומרת, רגע, עצור. לא רק החברה אומרת, אל תתחתן, אלא התורה אומרת, יותר מזה, אל תהיה בקשר. כן? בחברה מסביבנו יש כל מיני קשרים, וכל מיני דברים חברתיים, בינו לבינה. אומרים לנו, החבר'ה צעירים, הדחף הזה קיים, מה אני עושה איתו? אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא מדהימה. אתה סוגר את הדלת. אתה לא מבטא אותו. אבל אני לא, מה זה לא לבטא? הוא קיים, הוא רוצה לצאת. נכון, הוא רוצה לצאת. אם תחזיק אותו בפנים, הוא יתפתח. הוא יתבגר. אתה תתבגר. אתה תגיע לשלב של חיי נישואין בצורה מבוגרת. כשאתה תוציא אותו עכשיו, כשאתה לא בשל, הוצאת את האוויר החם מהתנור, ואתה לא מתבשל מבפנים. אתה לא בשל לניסוי. זה דבר מדהים. התורה אומרת דבר שברגע הראשון לא מובן לנו. יש פה דחף, יש פה כוח בנפש, אומרים לנו, עצור, אל תשתמש בו. נכון? אל תשתמש בו. וזה רק דוגמה גדולה, כי יש המון דוגמאות בחיים שבן אדם אומר, יש לי משהו ואני רוצה לבטא אותו, ואין לי איפה ואני לא יכול, ולא שומעים לי, וכל מיני בעיות. אז מה זה התבזבז? זה לא מתבזבז, זה מחמם מבפנים. וצריך לדעת את זה. כן.
זה לא ענובה אבל?
יפה, אתה שואל שאלה טובה על צניעות וענווה. ובאמת יש פה שני דברים שקשורים אחד לשני, מאוד דומים אחד לשני. כי באמת בענווה בן אדם אומר, אני לא יותר גדול מאחרים. אולי הוא כן יותר טוב מאחרים. אז ענווה היא מידה שמצריכה בירור בפני עצמה. מהי ענווה אמיתית? איך אתה מגיע לענווה אמיתית? איך אתה יכול להגיד, אני לא יותר גדול אם אתה רואה שאתה יותר גדול? אתה צריך להכיר מה הקריטריון, מה קנה המידה המוחלט, האובייקטיבי, שכלפיו אתה באמת קטן. אבל הצניעות שהיא קשורה מאוד לענווה, היא המידה שאומרת, אני לא מחפש לבלוט כלפי חוץ. אני לא מחפש להתבטא כלפי חוץ, אלא אם זה נצרח לדבר בעצמו. כשתפתח את דלת התנועה, להוציא את מה שכבר רפית, יהיה לך חום במטבח. לא, לא, אסור לי לחמם את המטבח. לא אמרנו שאסור לך לחמם את המטבח. המטרה של עכשיו היא לאפות. המטרה של עכשיו היא לעשות מעשה, לא לפרסם. אומר הרב קוק, אין לי ברירה אלא להתפרסם, טוב, כואב לי, קשה לי, זה שיא הצניעות, קשה לי להתפרסם, אבל אין לי ברירה, אני מתפרסם. אבל הפרסום הוא לא המטרה, הוא ודאי לא הקריטריון להצלחה. הוא ודאי לא הקנה מדי מה שעשיתי הוא טוב או לא טוב. זאת הצניעות האמיתית. והצניעות הזאת, רבותיי, קשה, ולא רק בחברה שלנו שהיא בנויה על פרסומת. היא קשה כי האדם חי בעולם שיש חוץ ויש פנים. תמיד יש פנים בחוץ. תמיד תהיה מחשבה שזה בפנים, ויהיה דיבור כלפי חוץ. יש אישיות ויש מראה חיצוני. יש יכולת, יש להראות את היכולת. כמו בסיפור שלנו בהתחלה, כן, אדם יש לו יכולת, הוא באמת ידע את כל התשובות, והוא באמת סיים את המבחן בחצי זמן מכולם. השאלה אם הוא צריך להפגין את היכולת הזאת כלפי החיילים האחרים. העולם יש בו שני צדדים, פנים וחוץ. לא קל לעמוד בפיתוי של החוץ. החוץ מאוד מפתה. למה הוא מפתה? מכמה סיבות. קודם כל, הוא יותר קל, רבותיי. זה חשוב לזכור. הרבה יותר קשה, מי שמכיר, מי שיודע, מה זה קנה מידה פנימי אמיתי. אני רוצה לדעת אם הצלחתי כמו שאני מסוגל, ובדרך כלל אני יודע מה אני מסוגל, לבין לקבל ציון טוב על המבחן, המרחק הוא עצום. הרבה יותר קל לקבל ציון טוב על המבחן, אפילו ציון מצטיין על המבחן, מאשר להצליח כלפי פנים. עוד יותר קל להשתמש בכל מיני אמצעים שטחיים, דמוגוגיים וכדומה, ולהיראות כלפי חוץ טוב, מאשר לעשות דבר שהוא טוב אמיתי. החוץ הוא קל יותר. החוץ הוא גם מושך, כי האדם הוא ייצור חברתי. וזה טוב שאדם הוא ייצור חברתי, זה צודק. לא אמרנו שיש מטרה לחיות על אי בודד, אין מטרה כזאת. המטרה היא להיות אמיתי גם בתוך החברה. אבל צריך להשתלב בחברה, צריך להיות בריא מבחינה חברתית. החברה מושכת כלפי חוץ. יש לבן אדם משיכה כלפי חוץ, ומידת הצניעות היא לעמוד נגד המשיכה הזאת. קודם כל, לחסום אותה, לא להיגרר אחריה, לא לתת לה לקבוע לך את סדר היום, ואם אתה יכול להגיע למצב כזה של צנוע אמיתי, שהקריטריון הבלעדי בשבילו היא האמת, ויש גם אמת בזה שאני אעזור לאחרים, שאני אעשה כלפי חוץ את מה שצריך, אבל לא בגלל זה אני עושה. זו מידת הצניעות ביסודה. ואין שום הבדל מהותי בין הצניעות הזאת, שהיא קשורה לכל אדם, לכל זמן, לכל מקום, לכל מצב, לבין הלכות הצניעות שאומרות, רבותיי, יש לך חוץ, תיזהר מה אתה עושה עם החוץ. יש לנו חוץ יפה לאיש, לאישה. אתה צריך להיות בן אדם מכובד, לא להיות מכוער. אבל אנחנו לא כולנו כוכבי קולנוע, ולא כולנו שמים איפור כל יום כדי שהפנים שלנו יראו כאילו יותר יפים ממה שהן באופן טבעי. ובוודאי שבנושא של בינו לבינה, אם אנחנו נלך אחרי החוץ, אנחנו ניפול בגדול. וזה כבר הצעקה שצעקו גדולי ישראל לפני דורות, ויש לה הדים בכל חברה ובכל תרבות אנושית, שכשאתה הולך אחרי החוץ בדברים שבינו לבינה, אתה שוכח את הפנים, אתה שוכח את האישיות, אתה אפילו משכיח את האישיות. ולכן אתה צריך מאוד מאוד להיזהר עם החוץ. לא מבטלים את החוץ. ביהדות אנחנו לא מתחנכים ללכת, אני יודע, עם איזה שק במשך כל היום וכל הלילה, שלא נראה כלפי חוץ, לא יראו שום דבר. אבל להשתמש בחוץ כנקודת משיכה, כנקודה מבליטה, כנקודה שקובעת את סדר היום, זה לא. איך אתה יודע? יש לנו ברוך השם בתורה ובדברי חז"ל את עומק הפסיכולוגיה האנושית, שנותן לנו קריטריונים לבוא ולומר עד כאן. זה מוגזם, זה אפשרי. וגם האפשרי, כמובן, בכוונה להיות במצב סביר, נעים, ולא לבלוט. כן? דוגמה של מה שאני אומר, רק לא ניכנס פה לנושאים ההלכתיים, יש שיעורים על זה, אפשר ללמוד את ההלכות, אבל יש כמובן הלכות, מה מותר ללבוש ומה אסור ללבוש, ויש מאמר חז"ל שלא ללבוש אדום. למה לא ללבוש אדום? היום, לא ברור, הם פוסקים ככה לך, יכול להיות שמותר היום, אבל האדום הוא צבע זועק. הוא צבע קורא לתשומת לב. יכול להיות שלבשת את הבגדים לפי כל ההלכות הכי מחמירות. אין, היום במקום אדום יש כבר דברים זוהרים. אפשר להסב תשומת לב בצורות הכי בוטות שיכולות להיות. אז יש שני דברים בהלכה. יש גם את ההלכות הפסיכולוגיות הברורות זה כן וזה לא. ויש גם בנוסף הזה, שמע, גם אחרי ההלכות, אני יודע שאתה יכול לעקוף. לא כדאי לך. למה לא כדאי? כי האדם באמת קובע לעצמו בזה את סגנון החיים. ואנחנו רואים את זה. כמה תשומת לב, כמה אנרגיות, כמה כספים אפילו, מתבזבזים על התשומת לב הדייקנית, איך אני נראה כלפי חוץ. זה שייך לכל מה שאמרנו קודם. אם אני לא נראה טוב כלפי חוץ, אני לא אקבל את החיוכים שהם מאשרים לי את החיים, שהם נותנים לי את ההצדקה, שאני בסדר, שאני טוב. אז אני חייב להשקיע המון המון זמן במראה החיצוני. זה אומר לנו יותר מכל דבר אחר, כמה חז"ל צדקו, גם התורה צדקה קודם כל, כן? יש הלכות צניעות מדאורייתא, יש הלכות צניעות מדרבנן. כמה הדבר הזה הוא דבר מהותי. כן, רצית לשאול?
גם בעניין נשים ולבוש ותפשיטים וגם בעניין נקרא לזה מלכים או אנשי ציבור.
יפה, שאלה יפה. קודם כל, הערה מאוד חשובה כדי שלא יטעו בדבריי. אין ציווי על אישה שלא תהיה יפה. גם בזה צריך להיזהר. יש שני מאמרים מעניינים בחז"ל. מאמר אחד אומר, לאו דווקא על נשים, שלפעמים מי שלא יפה הוא יותר מוצלח. שואלים אותי פה לפעמים, שאלו אותי בשיעורים שנתתי על היכרויות, איך אדם מכיר את בן זוגו, את בת זוגו, אז כמעט תמיד יש איזה בחור שאומר, אני מחפש אישה יפה, זה טוב או לא טוב? התשובה הראשונה שלי היא, אם תחפש אישה לא יפה, יהיה לך הרבה יותר, הרבה יותר מוצלח. למה? שוב, לא שהתורה מתנגדת ליופי. התורה לא מתנגדת ליופי. אבל אתה בוחר לפי קנה מידה חיצוני, והוא מסיח את דעתך מקנה המידה הפנימי בהכרח. היה יותר טוב כביכול, כן, לא, לא עושים דבר כזה, אבל כביכול שלא היית רואה איך האישה נראית עד שהיית מחליט להתחתן איתה, ואז היית מקבל תשופה. הנה, לא רק שהתחתנתי איתה בגלל האישיות, אלא עוד יש לה מראה יפה. ואם לא, בסדר, התחתנתי איתה בגלל האישיות, אז... אבל הדבר השני עוד יותר מזה. מסופר בגמרא על בחורה, שרצו לעזור לה להתחתן, היא הייתה מאוד לא יפה. לקח אותה אחד מגדולי ישראל לבית שלו, ואשתו לקחה את הבחורה הזאת, וטיפחה אותה, וטיפלה בה, ואז הביאו אותה לאותו בחור שקודם סירב להתחתן איתה, ואמר, מה? ודאי עם זאת אני מוכן להתחתן. שאלה אם היופי הזה הוא דבר מוחלט, או שהוא דבר שאפשר באמת לפתח אותו. לפתח אותו מצד המראה, או מצד הרואה. מצד המלאכותי שאתה מטפח איזשהו דבר, ונכון, יש דברים שאתה משפר אותם פה, משפר אותם שם, ואני לא מדבר על המצב של היום שאפשר ללכת עם מסכה שלמה וזה לגמרי לא טבעי. אבל יותר מזה, היופי, וזה ביטוי מפורסם באומות העולם, יופי הוא בעיני הרואה. ויש בהחלט מקרים כאלה שבן אדם מתחתן עם אישה, ואומרים לו, מה, עם זאת אתה מתחתן? הוא אומר, כן, היא הכי יפה בעיניי. בעיניו כן. ואשרב וטוב לו, והוא יביח מזה חיי נישואין מעל ומעבר לכל מי שמצא אישה שכולם אומרים עליה שהיא יפה. וזה עוד לפני הקלקולים שקיימים היום, שאישה שכולם, בעיני כולם היא יפה, אז כולם גם מסתכלים עליה, ולא נעים המצב. יש הדברים האלה, השפעות הסניות, כפי שכל מי שמעמיק בדברים יודע, שכל המציאות הזאת של היופי כלפי חוץ, כשזה נוגע לבינו לבינה, לצערנו יוצא גירושין באחוזים גדולים מאוד. לא רק זה יוצא את הגירושין, אבל זה בהחלט אחד הגורמים החזקים ביותר לכל המצב. לכולם טוב להסתכל, אז כולם יסתכלו. אם כולם מסתכלים, אז נוצרים דברים, נוצרים רגשות. והמצבים שיוצאים מזה, הם הרבה פעמים מגיעים לגירושין וגם ליותר גרוע מזה. אבל זה הערה בנושא שהוא לא הנושא המרכזי כרגע של השיעור. אנחנו צריכים ללמוד את התחום של צניעות מבחינת האמת. האמת פירושו, במקרה הזה, איך לעשות דבר רק בגלל שהוא אמיתי. לא נגיד אני מצפצף על כל העבד. קודם כל, מה אתה עושה כשאתה לבד? מה אתה עושה כשזה לא נוגע לאחרים? האם אתה עושה את הדבר כי הוא אמת? שלב ראשון. שלב שני, האם אתה מרגיש בזה מילוי, שזה בנה לך את החיים? אתה מתמלא מעשיית המעשה הטוב, גם כשאף אחד לא אמר לך. אף אחד לא נתן לך היזון חוזר, לא פרסמת את זה בפייסבוק, אפילו החבר שלך לא יודע מזה. אבל עשית דבר טוב וחיובי. כן, מה רצית?
שלפי דעתי זה נכון רק שאתה עושה משהו שהוא פרטי. ברגע שאתה עושה משהו שהוא כללי, אתה לא יכול לעשות משהו כללי בלי לקבל איזה מין הערכה מהכלל. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו בא להעביר שיעור ואתה רואה שאין לך תלמידים, זה מין הערכה כזאת.
לא, להגיד שאני לא עושה דבר כללי, אין אפשרות לעשות דבר כללי בלי הערכה מהציבור, הוא לא נכון בכפלי כפליים. ראשית, יש דברים שבן אדם עושה והציבור חושב שהוא לא בסדר. הוא כן בסדר, וזה חשוב, וזה אמיתי. שנית, יש בן אדם שבא לעשות דבר כללי, יודעים מזה מעטים וזה לא מתפרסם. או, כמו שאתה אומר, הוא בא לתת שיעור, יש רק תלמיד אחד. יכול להיות שמה שהוא עושה עם התלמיד הזה שווה את כל מה שהיה אם היו לו 100 תלמידים. שלישית, יש דברים מאוד גדולים. הכהן הגדול ביום כיפור, אף אחד לא רואה אותו בקודש הקודשים. אז נכון, הוא יוצא החוצה ואנחנו כולנו מעריכים אותו ומראה כהן, ואם לא יעריכו אותו, הוא עשה משהו פחות? לא. אם אף אחד לא ידע, מה שהוא עשה בפנים זה הדבר הכללי הגדול ביותר, האמיתי ביותר, וזה שוב לא תלוי ברייטינג. ותיזהר עם זה. כי זה בדיוק מה שאמרתי קודם. קודם אתה בודק את המעשה. אחר כך אתה בודק את הנפשיות שלך. האם זה ממלא אותי? אחר כך אתה בא ואומר, רגע, האם צריכים לדעת מזה או לא צריכים לדעת מזה? וכאן אתה צריך להיזהר. כי באופן טבעי אתה תגיד, איזה יופי, עכשיו ידעו. כי אתה חונכת והתרגלת והושפעת מכל הפרסומת וכל הסיסמאות, שאם לא ידעו זה לא טוב. לא, הפוך. אני רוצה שלא ידעו. אני מעדיף שיהיה מצב שאני אעשה מעשה טוב בלי שידעו על זה. אבל אם אני עכשיו יכול לעזור למישהו אחר ואין לי ברירה אלא שידעו, אז אני אעשה כלפי חוץ.
מה שווה מפקד בלי חיילים? הוא לא שם בכלום.
חס ושלום.
מפקד בלי חיילים זה פרסומת?
לא, אבל עושה...
אתה היית בצבא, באמת. המפקד עושה את המעשה לא כדי לקבל הערכה, לא כדי לקבל רייטינג, לא כדי לקבל קידום, וזה אחד ה, זה, זה, זאת אחת הסכנות הכי גדולות במציאות הצבאית.
אבל שאני מופיע אחריו, זה הסיפור שלו.
לצערי.
בסדר, אז יש לו קבוצה מסוימת של אנשים.
זה הולך להתאים.
אבל זה לא פרסום.
נכון.
זו פעולה שהוא עושה עם האנשים האלה. ודאי, זו פעולה הכרחית. זה התפקיד שלו, לפעול איתם. וחלק מהמפקדים הכי מפורסמים בצהל, לא קיבלו בדיוק אהדה מהחיילים, רק כשהם סיימו, הבינו החיילים מה, עד כמה המפקד היה מפקד גדול.
אבל הם עדיין
הלכו
אחריו, וזה מה שמניע אותו.
נכון, זאת פעולה, זה לא פרסום, שים לב להבדל.
יש
הרבה
מפקדים שלא...
אנחנו צריכים עוד רגע לעצור, אבל אתה מבין את ההבדל? יש מעשה שאתה עושה, בין אם אתה עושה עם עצמך, בין אם אתה עושה עם אחרים, ויש פרסום. המפקד לא מפרסם את עצמו, לא מייחצן את עצמו כלפי החיילים. הוא עושה את מה שצריך לעשות. עכשיו, כמובן, יהיה טוב אם גם יהיו לו יחסים טובים עם החיילים. שוב, לא בגלל יחצנות, בגלל ידידות, בגלל טוב, הטוב של המציאות של יחידה מלוכדת, ולא מסיבות אחרות. אנחנו צריכים עוד רגע להפסיק. רצית...
רציתי רק להגיד שכשאני פתח את התנ"ך בכל ספר, או חומש, לא כתוב מי כתב את זה.
יפה מאוד, כן.
לא, אני שואל אם זה לא בעייתי שהיום כל הספרים כתוב מי כותב את זה.
היו גדולי ישראל שהיו מפרסמים ספרים בעילום שם, ויש אפילו אחד מהגדולים, הבן איש חי, שהוציא הרבה ספרים תחת שמו, יש עוד ספר שהוציא בעילום שם. אומר, יש עניין להוציא ספר שאף אחד לא ידע שאני חיבלתי. ספר החינוך, אף אחד לא יודע, אחד מספרי היסוד ביהדות, עד היום אף אחד לא יודע מי כתב אותו.
לא, אבל השאלה אם אלה שמחסים
לדעות שמחת. לא, אז יש פעמים שחשוב שידעו, וזה מעין עבודה עצמית. לעשות את הדברים, לעשות גם את הפרסום, רק כשהוא חשוב. אנחנו לא מבטלים את הערך הפרסום. השאלה היא מה המניע לפרסום, ומה הפרסום מניע אותנו. שוב, העניין של צניעות הוא לעבוד עבודה פנימית, עקרונית, ומתוך זה אפשר גם לצאת כלפי חוץ כשצריך. טוב, היישומים של זה נראה בעזרת השם בשיעורים הבאים. תודה רבה.